ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענה דודוב עורכת יעל אילון
עכשיו 4:04 דקות ביום ה-513 למלחמה שלמה מנצור מובל למנוחות בקיבוצו כיסופים בן 86 החטוף המבוגר ביותר נחטף מביתו בפיג'אמה, כמו רבים אחרים, בשבעה באוקטובר, ונרצח עוד באותו בוקר. מאות ליוו אותו לאורך צידי הדרכים. לכבוד היום האחרון, אבל לא כך, הגיע לו לסיים את חייו המלאים כמי שעלה לישראל בעקבות שואת יהודי עיראק, בנה את הארץ וגידל משפחה גאה בישראליות שלה. יהי זכרו ברוך. בינתיים היום ה-42 עבר כבר, מתווה ויטקוף בהשעיה, סיוע הומניטרי עצר הבוקר בהוראת ראש הממשלה, עכשיו מחכים. כשמדובר בהצלת חיים כולם הומניטריים, לצורך העניין לאף אחד אין זמן, אפילו לא דקה. ובעניין אחר, מהיום מתבטלת ההנחה במעונות יום לחרדים שלא מתגייסים. מדריך חרדי מספר היום, שחר אילן בכלכליסט, על מספר דרכים להמשיך לקבל את ההנחה למרות הביטול. מה זה חשוב אם זו החלטה? עבור מי שמחפשים קומבינות, זו מצווה. למשל, לבקש הנחה בתור שכיר, לפתוח עוסק זעיר, ולהירשם כבן זוג עובד אצל האישה. הראש ממציא להם כל מיני שיטות. אגב, כל רואי החשבון הממוצעים מכירים בלי סוף קומבינות. עצות זהב. הנה עוד משהו מקומם. בדיון בכנסת על המשתמטים, לפני כמה ימים, נחשפו ההטבות שמקבל תלמיד ישיבה לכל חייו. הנחה בביטוח הלאומי, בארנונה, קצבת אברך כמובן, סך הכל הטבות בגובה של, שימו לב, 700,000 שקלים. חייל משוחרר יקבל, מילואימניק יקבל, הגזמתם. סליחה ששאלנו. מיד נדבר עם חבר הכנסת רם בן ברק מוועדת החוץ והביטחון על ההחלטה לעצור את הסיוע ההומניטרי לעזה, למה תושבי קו התפר הצמודים ליהודה ושומרון עדיין לא קיבלו כסף שמיועד לשמירה על ביטחון התושבים? יש גם עתירה בנושא. וגם כמה מוסדות חינוך פתוחים ביישובי הצפון, היום כזכור נקבע כיום חזרת התושבים לבתיהם, נדבר עם אופר זפרני, מנהל אורט בקריית שמונה. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איתנו איציק אהרון. איפה הכסף? כל ההבטחות מיד אחרי הכותרות הכלכליות. אושר בישיבת הממשלה מינויו של אביעד פרידמן לראש מנהלת תקומה. פרידמן הוא בעל ניסיון רב במגזר הציבורי, כיהן בזמנו בין השאר כמנכ״ל משרד השיכון תחת שר השיכון דאז זאב אלקין, ובתפקידים ציבוריים נוספים. עכשיו השניים ישובו לעבוד ביחד. הממשלה דחתה היום את הדיון על אישור תקציב 5 מיליארד שקלים, כספים קואליציוניים שהיו אמורים להיכלל בתקציב המדינה ל-2025. הדיון נדחה בעקבות איום של השר גולדקנופ, יהדות התורה, בשל טענתו שהליכוד לא עמד בהתחייבותו לתקצוב המוסדות החרדיים. חבר הכנסת ולדימיר בליאק טוען שכספים פוליטיים הם בזבוז כספי ציבור למטרות יותר חשובות.
בעיניי בלתי נתפס שבעת המלחמה, בתקופה התקציבית כל כך מאתגרת, הקואליציה, הממשלה מתכוונת שוב לאשר מעל 5 מיליארד שקלים כספים קואליציוניים פוליטיים, כולל מעל מיליארד שקל תוספת לתקציב הישיבות, כולל 217 מיליון שקלים למשרד ההתיישבות הפוליטי של סטרוק, כולל 50 מיליון שקלים לסגן השר אבי מאוס, למה? ועוד ועוד, הרשימה ארוכה. אבל גם מעבר לזה, הפעם הם מתכוונים גם להלבין מעל 400 מיליון שקלים כספים פוליטיים, להכניס אותם לבסיס התקציב, להפוך אותם לקבועים.
אלה הכותרות שלנו, פרסומת אחת ומתחילים. עכשיו נגיד שלום לחבר הכנסת רם בן ברק, חבר ועדת החוץ והביטחון לשעבר היושב ראש, יש עתיד. רם בן ברק, שלום.
שלום, ערב טוב.
שלום, שלום. בוא נתחיל קודם כל בעניין של עצירת הסיוע ההומניטרי, ואני רוצה לשאול אותך, הרי בעצם היינו צריכים להיות כבר בשלב ב', שהיה אמור להיכנס לתוקף ב-16 בחודש, והיום פתאום עוצרים. אתה מבין את זה? גם היה דיון בוועדה, אני מניחה ששאלת שאלות בעניין.
אני אני לא מבין למה עושים את זה, אני מבין למה נתניהו עושה את זה. אנחנו נמצאים היום במצב, היינו צריכים להיות במצב אחר לחלוטין היום. היינו צריכים להיות במצב שיש בעל בית אחר בעזה, אחרי שנה וחצי. זה לא קרה כי אף אחד לא התעסק עם זה. הגיע טראמפ, אז הצלחנו לקבל חלק מהחטופים שלנו חזרה, והיום אנחנו נמצאים באיזושהי צומת דרכים, שבו נתניהו בעצם לא רוצה להמשיך את ההסכם שהוא חתם עליו, הוא מסתמך על, לא יודע מה, לא יודע על מי הוא מסתמך על...
יש מתווה ויתקוף שאנחנו מדברים עליו מהבוקר.
שהמתווה הוא בסדר גמור, כאילו המתווה ויתקוף הוא כאילו שלב ב' אבל בשתי פעימות.
סוג של, וחמאס דחה אותו הבוקר, עוד הלילה אפילו.
כן, חמאס דחה, כי אני מזכיר לך שהשלב ב' של ההסכם, לצערי הרב, היה נגמר כשחמאס נמצא בעזה, וזה כמובן לא מקובל על אף אחד במדינת ישראל. אבל מה שכן, אם היינו ממשיכים את השלבים, ובסופו של דבר היינו גם מגיעים להפסק או להפסקת אש ארוכה, כמו שזה נקרא, והחמאס היה מפר את ההסכם, אז היינו חוזרים להילחם. כי גם בהסכם ההוא דובר שחמאס לא ממשיך להתעצם ולא ממשיך להתכונן למתקפה, ובטוח שהוא יעשה את זה. אז בטוח שיהיה לנו את הסיבה לחזור למלחמה, אבל אחרי שהחטופים היו כאן. אני חושב שמה שמוביל היום את נתניהו, ואני אומר את זה באמת בצער, זה לא בהכרח השיקול של איך מחזיר את החטופים.
אבל תראה, ויטקוף לא הגיע לשם, לכאן בשבוע שעבר, לא סתם. כלומר, רצו לגשש, לראות לאן זה הולך. בסוף השבוע הזה הוא כן יהיה כאן, ויכול להיות שיהיה לחץ. אנחנו שומעים כבר, שמעתי עכשיו בחדשות, שמצרים פועלת איכשהו לקדם את ההמשך של שלב א', לפחות חלקית. זאת אומרת שדברים קורים. והשאלה היא עד כמה עצירת הסיוע ההומניטרי תעיב על כל המהלך הזה, האם זה עלול לחבל, או שחמאס גם חלש היום, האם יש לו בכלל סי בכל העניין הזה?
חמאס חלש, אבל תהי בטוחה שהחמאס יש לו מאגרים מספיקים בשביל לשרוד, הבעיה זה לא חמאס, הבעיה זה האוכלוסייה, אני לא יודע כמה זמן האוכלוסייה תוכל לשרוד, ואני חושב שהדבר הכי גרוע מבחינתנו זה שנגיד שאנחנו עושים את הסיוע, ובעוד שבועיים, כשהיו ילדים עזתים עם בטן נפוחה, אז אנחנו נחזיר את הסיוע, וכבר נוכל גם את כל מה שיבוא בעקבות עצירת הסיוע. אני חושב שההתנהלות היא התנהלות לא נכונה. עצירת הסיוע זה אמצעי לחץ, אני לא בטוח שהוא ישפיע על החמאס, כי לא כל כך פת לו מהאוכלוסייה, וכמו שאמרתי, לא כנראה יהיה מספיק מזון. לא יודע מה יהיה עם החטופים שלנו. אני חושב שכל העסק הזה מתנהל בצורה שהוא מתנהל, כי לנתניהו, באמת, למרות שהוא אומר שלא, הוא כן מכניס כאן שיקולים פוליטיים לתוך המשוואה, וזה חבל מאוד, כי כולנו מכירים את המצב של החטופים, וכולנו מבינים שאם לא נחזיר אותם, ואם המצב שם יהיה יותר גרוע, הם פשוט לא ישרדו, ו... אין מקום, ממש אין מקום לעשות כאן שיקולים פוליטיים שלדעתי נעשים עכשיו.
אני חושבת שהם לא ישרדו לא בגלל שהם לא מקבלים איזה רבע פיטה, אלא בגלל שהם לא ישרדו כי התנאים שלהם איומים.
נכון.
והם הולכים ודוחים, זה הסיפור, ולא הסיוע ההומניטרי, כי ממילא לא מגיע לשם כלום. השאלה היא, האם הוא עושה את זה כדי לרצות נתניהו? האם הוא עושה את המהלך הזה הבוקר, שהוא ככה מהלך די בשלוף, או שהוא מהלך חשיבתי, או שזה בעצם לרצות את סמוטריץ' שישב ואתה יודע, לא יפרק לו את הקואליציה.
אני חושב שאילולי האיום של סמוטריץ', אני חושב שהיינו ממשיכים לשלב ב', ובסופו של דבר היינו מגיעים להפסקת לחימה, ואחרי זה היינו מחדשים אותו ומגרשים את החמאס. אבל סמוטריץ' לא מוכן להגיע לשלב הזה, הוא רוצה את זה כאן ועכשיו, ולכן אני חושב שחלק גדול מהשיקולים, אם לא כולם, הם סיפור של סמוטריץ' לצערי הרב, זה הסיפור.
אוקיי, אם זה היה בידך, איך אתה היית מנהל את העניין הזה?
אני הייתי ממשיך את העסקה על כל שלביה, ועל כל המחויבויות שלנו, שאנחנו הסכמנו להם, לא אנחנו, נתניהו הסכים להם, חתם עליהם, ועושה את הכל כדי שכולם החטופים יהיו כאן, לי אין שום ספק שחמאס אסור שישאר בעזה ככוח שלטוני וחמוש, אבל אין לי גם שום ספק שהוא היה נותן לי את הסיבות לפתוח במלחמה אם אחרי שנגמור את עסקת השבויים, ואם הוא לא היה נותן את הסיבות, אז יכול להיות שגם בסדר.
כלומר, מה שאתה כן. אומר, רם בן ברק, כולם פה קודם, מלחמה אחר כך, אבל כן מלחמה. אתה אני, מבין שצריך אומר, להשלים את המהלך.
אני אומר, מהלך, את המהלך חייבים להשלים, ואת המלחמה, יש שתי אפשרויות. אם החמאס לא יתעצם ולא יתאמן ולא ויחזור למוטב, לא תהיה מלחמה. אבל ההסכם הזה גם כולל את זה שחמאס לא מתכונן למלחמה מול ישראל ולא מתעצם. ברגע שאנחנו נראה סימנים שזה מה שהוא עושה, נחזור למלחמה, וגם, כי גם הוא יפר את ההסכם.
אוקיי, אתה לא מאמין באמת שחמאס יחזור למוטב?
ברור, בשביל זה אני בטוח שתהיה מלחמה, אבל למה לעשות את זה עכשיו? בואו נגמור את העסקה. ואחרי זה, אם הוא יהיה בסדר, אז לא יהיה מלחמה, ואם הוא לא יהיה בסדר, הוא כנראה לא יהיה בסדר, נחזור למלחמה, ואז באמת אפשר יהיה לסלק אותו. ובמקביל, בואו נחשוב על דברים אחרים. תראי, אנחנו שמנו תוכנית על השולחן, יש עתיד. כן. יאיר לפיד, שם תוכנית, שאני חושב שהיא תוכנית טובה.
איכשהו זה לא ממריא. דיברנו על זה בשבוע שעבר.
זה לא ממריא מפני שכאן לא רוצים שום דבר אחר חוץ מהתיישבות יהודית בעזה, בואי צריך לשים את הדברים.
לא, אבל גם נדמה לי שגם מצרים לא בדיוק קיבלה את
התוכנית
הזאת.
מצרים באופן עקרוני אמרה לא, אבל כשאת בודקת התוכניות המצריות, הן לא כל כך שונות מהתוכנית הזאת. אנחנו לא מדברים על הכנסת פליטים למצרים, אנחנו מדברים שמצרים עם כוחות ערבים אחרים ייקחו את השליטה על עזה, צהל יהיה מעורב בביטחון שם, האמריקאים יהיו מעורבים בביטחון שם, ולאט לאט ישוקמו, מצרים תרוויח את כל המחיקת חוב האדירה שיש לה, מתקבל גם חלק גדול מהתשתיות שצריכו לעשות בעזה, וזה יכניס לה הרבה כסף, ולכן אני חושב שהתוכנית היא טובה, זה שחמש דקות אחרי שהיא הוצגה, הם אמרו שהם לא קבלים אותה, okay. אומר שהם לא חשבו עליה עדיין, ואני חושב שאם יחשבו עליה, הם יבינו את ה... יתרונות העצומים שלה. תגיד, וזה יהיה בהסכמה בינלאומית רחבה.
אוקיי, אחרי כל הסרטונים שאנחנו מקבלים, ואנחנו רואים בדיוק מה מצב החטופים שם, כמה אתה חושש היום?
במצב החטופים?
כן, מיכולת ההישרדות שלהם.
לי אין שום ספק שאם אנחנו לא נפעל בנחישות בשבוע שבועיים הקרובים, לא יהיו חטופים להחזיר. אני ראיתי את המצב של מי שחזר. אני חושב שהתנאים יוחמרו אם אנחנו לא נמשיך. אני חושב שהם לא ישרדו, ואין שום ספק בעניין הזה.
בלי כל קשר לזה שחמאס עושה מניפולציה, אבל אנחנו רואים את האנשים.
ברור שהוא עושה מניפולציה, אבל ראית את שרבי.
כן.
ראית בן אדם שהשיל 35% ממשקל גופו. אין, והיה 500 ימים ללא אור שמש. כן.
טוב, ראינו את כולם, ראינו גם אתמול את איתן אורן. אוקיי, טוב, רם בן ברק, נסיים כאן. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לכם.
שלום, שלום. חזרנו, עכשיו נדבר על קו התפר באזור יהודה ושומרון, גם שם כמובן לא שקט, ואנחנו אומרים שלום קודם כל למיכל בן משה, סמנכלית מדיניות המרכז להעצמת האזרח. שלום, מיכל.
שלום, ענת.
שלום, שלום. טוב, זה סימן שאלה, ביטחון בקו התפר. אמנם ראש הממשלה היה בטול קרם עם החיילים, ויש שם פעילות מאוד מאוד עוצמתית, אם אפשר לומר ככה, אבל הכסף שלכם לא מגיע, ואתם פונים לעתירה, מבקשים איזשהו סעד מבגץ.
אז אנחנו מספרים בעצם, אנחנו כמרכז להעצמת האזרח, אנחנו ארגון חברה אזרחית שפועל לחיזוק והתייעלות השירות הציבורי, ובעצם כבר עשור אנחנו באופן שיטתי מנטרים ועוקבים אחרי הביצוע של החלטות ממשלה. אז הדוח האחרון שפרסנו באמת עוסק ביישום של החלטות הממשלה, שהסעיף המרכזי בה הוא הסעיף הזה שנוגע לתקצוב של 50 מיליון שקלים לצורכי ביטחון של יישובי קו התפר. עכשיו, מדובר באמת ביישובים שחלקם הגדול לא נתפסו כמאוימים עד השבעה באוקטובר, ואנחנו יודעות איך המציאות השתנתה מאז, ואיך תפיסת הביטחון השתנתה מאז, והתעורר צורך דחוף ומיידי לעבות את מערך ההגנה של היישובים האלה. יש שם יישובים שאפילו אין להם לא הייתה גדר סביבם, דרך ציוד לכיתות הכוננות, וגם דברים עם, גם אלמנטים עם משמעות תקציבית גדולה יותר, כמו ציוד טכנולוגי, מצלמות, אמצעי התראה וכולי.
למה הכסף התעכב, את יכולה לומר לנו?
זהו, בתוכנית שלך שואלים איפה הכסף.
בדיוק, רשמתי לי. שואלים איפה הכסף, בדיוק זה.
אז נוצר מצב אבסורדי שהכסף קיים במשרד הפנים, אבל כבר יותר משנה הממשלה פשוט לא מצליחה להוציא אותו ולסייע לרשויות קו התפר. ולמה? בגלל מחלוקות פנימיות בין משרדי הממשלה.
שזה, את יודעת, אנחנו מוצאים את זה בכל תחום, אבל כשזה נוגע לביטחון, זה מטורף.
נכון, היינו מצפות שהפעם, שבסוגיה כזאת דחופה, זה יהיה אחרת.
איך לא משחררים את הכסף הזה? כלומר, מה חושבים לעשות איתו? הוא ישנו?
הכסף קיים? לא, הכסף מחכה שם, הכסף קיים, משרד האוצר טוען שהוא העביר אותו על משרד הפנים, בהתחלה באמת נטען שמדובר באיזושהי מחלוקת תקציבית, אבל העניין הזה כבר על פניו נפטר.
תגידי, בכמה כסף מדובר ואיפה זה תקוע עכשיו?
50 מיליון שקלים, סך הכל, זה לא סכום גדול בשביל ממשלת ישראל, נכון. זה סכום מאוד גדול עבור רשויות מקומיות, שבינתיים תקצבו את האלמנטים הביטחוניים האלה מהתקציב שלהם, כן, על חשבון שירותים שוטפים שנותנות לתושבים. כרגע זה תקוע בגלל מחלוקות משפטיות, זה מה שאומרים לנו, אבל לאור הדחיפות של הסוגיה, בכלל ראוי שהדיון הזה יתקיים טרם העברת החלטת הממשלה, ולא אחריה, ובאמת בגלל זה, אז פורום רשויות קו התפר גם הגישו בג"ץ.
בדיוק.
כעשרה חודשים דרך.
בדיוק. תכף נדבר עליו עם גלית שאול, שהיא ממועצת יישובי קו התפר, אבל תגידי, כמה אתם מרגישים שזה מסכן אתכם?
אז אנחנו חושבים שזה...
איך אתם מרגישים את זה ביומיום, כשצהל פועל בפנים, בתוך השטח?
אז אנחנו במרכז להתאמת האזרח דיברנו עם ראשי רשויות שונים בקו התפר, וגם אני יכולה להגיד שאנחנו אגב מבצעים דוחות מעקב, דיברת על זה שזה בעיה רוחבית, אנחנו מבצעים דוחות מעקב דומים ומוצאים כל פעם את הסוגיה הזאת של מחלוקות בין משרדים כחסם מרכזי בביצוע מדיניות ממשלתית, ובמקרה הזה יש כאן ממש סכנה ממשית, אני מניחה שראשת המועצה של עמק חפר תוכל לספר יותר על חיי היום-יום, כן. אנחנו יכולים לדבר ברמה הרוחבית, שזה קודם כל מגדיל את הפערים בין רשויות איתנות יותר לרשויות איתנות פחות, שהרשויות החלשות יותר מן הסתם התקשו לתקצב את ה... את האלמנטים האלה מהתקציב השוטף, שלהם זה על חשבון שירות לתושבים, אנחנו רואים מצבים אבסורדים שבהם יישובים ומועצות עושים גיוס המונים ומגייסים תרומות.
זה מדהים, זהו, בדיוק. למה, כאילו, מגייסים כמעט, כחרת...
כי אחרת, זה המשמעות המיידית, היא הפקרת התושבים. יש מושב ניצני עוז בלב השרון, יצא בגיוס המונים לצורכי ביטחון שוטף, לא לדברים מיוחדים. חריש, פתחו בגיוס תרומות כדי לצייד את כיתת הכוננות.
ניצני עוז גם. הרדאר,
לקחו הלוואות של מיליונים מהבנק, ואגב, הממשלה יודעת על זה, כן? מבקר המדינה התריע על זה בדוח מיוחד שהוא פרסם עוד בדצמבר 23.
ורגע, זה לא מיכל, חדש. זה בתוך ה-50 מיליון האלה שאמרת? כלומר, זה חלק מתוך? לוקחים, עושים גיוס המונים?
בגלל שה-50 מיליון שקלים האלה לא מגיעים, אז בינתיים הרשויות נדרשות להסתדר לבד ולתקצב מה שהן יכולות, מהתקציבים כן. השוטפים שלהם או מתרומות שהן מגייסות.
כמה יש חרדה ביומיום לסיום?
נשמע שהחרדה היא גדולה, ולחלוטין אפשר להבין את זה אחרי השבעה באוקטובר, ולאור אוזלת היד בינתיים שהממשלה מגלה.
מיכל בן משה, סמנכלית מדיניות המרכז להעצמת האזרח, תודה מיכל. בהצלחה.
תודה לך.
ועכשיו מצטרפת אלינו גלית שאול, שהיא מועצת יישובי קו התפר. גלית, בואי נתחיל בשאלה קודם כל שלום, שאלתי את מיכל, כמה חרדה יש, ואחר כך ניכנס באמת לעתירה ולכל זה.
קודם כל אני אגיד שאני ראשת המועצה האזורית עמק חפר, אני חלק ממועצות שקמנו גוף שייצג אותנו, וזה נקרא גוף של קו התפר, כן? אז זו התאגדות שלנו כראשי רשויות, מתוך מטרה באמת להגיע למה שאנחנו צריכים, ולהשיג את מה שאנחנו צריכים, אנחנו רואים את מועצת יש"ע, אנחנו רואים את הגוף שנמצא, שעובד למען הגבול הצפוני, ולנו ברור שאם אנחנו לא נתאגד כאן ונעשה משהו, וכך אגב גם הצלחנו להשיג את אותה החלטת ממשלה, אחרי שבאמת עברנו 3 חודשים מטורפים של הוצאות בלתי נגמרות, הצלחנו להסביר לשר הפנים, אדוני, אנחנו נקרוס כיוון שהכספים עלינו. לנו אין את האפשרות להגיד אנחנו רוצים או לא רוצים. בדיוק מהסיבה ששאלת כרגע.
כמה שנים אתם במרדף הזה, גלית?
אנחנו, אני אגיד את האמת, בתוך הסיפור הזה של קו התפר, אני ראשת מועצה זו קדנציה שנייה, מהרגע הראשון כותבת מכתבים לראש הממשלה, שזה אותו ראש ממשלה, ואומרת לו, אדוני, אתם לא יכולים להוריד את מרכיבי הביטחון, לא יכולים להפסיק את הנשקיות, להוריד את הנשקים, לעשות כל מיני דברים שהם לא הולכים, עולים בקנה אחד עם הערכות הביטחוניות.
קיבלתם תשובה ממנו?
לא קיבלנו תשובה, אבל הדברים גם לא השתנו, אנחנו הבאנו לכאן, במהלך השנים, את יודעת, בתקופה הזאת היו חמש ממשלות, כל פעם סגן שר ביטחון, שר ביטחון, יושב ראש ועדת החוץ
הביטחון. למעט ממשלה אחת, ובמשלה, זה הכל אותו ראש ממשלה.
כולם הגיעו, ואף אחד לא נתן לנו מענה.
אוקיי, רגע, אבל מעניין אותי לשמוע, מתי כתבתם את המכתב לראשונה, או את הפנייה אליו לראשונה?
אני כתבתי, יש ממש בשביעי לעשירי 2019, כתבה בעיתון עליי, שאני אומרת, אנחנו צועקים את הזעקה של קו התפר, ומספרים שם על המכתב, מצטטים המכתב שאני כותבת לראש הממשלה. זה היה שביעי לעשירי 2019. כלומר, כמה שנים לפני האירוע של השביעי לעשירי? 4 שנים?
כן.
יש דברים שהתקדמו, אני לא אגיד, את יודעת, פרויקטים רציניים כמו שהתקדמו אחרי שביעי לאוקטובר, כמו הקמת הגדר, העבודה של הצבא בתוך האזור שם, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו רואים שהתקדמו. אבל הרבה מאוד דברים לא התקדמו,
כן.
ולא רק שלא קרו, אנחנו פשוט קנינו אותם בעצמנו. כלומר, בסוף, אני חושבת שהתמונה שאפילו יצאה מדוח המעקב, שהציגו קודם בפנייך, היא אפילו פחות גדולה ממהאמת, מכיוון שישבו שם את התקציבים של השנה הבאה, ואנחנו כבר רוצנו את הכספים ב-23. אגב, הסכום הוא לא 50 מיליון שח, הוא 100 מיליון, מכיוון שאנחנו היינו אמורים לקבל 50 מיליון ל-23 ו-50 מיליון ל-24. וכרגע לא קיבלנו לא את זה ולא את זה, כלומר, הוצאנו את הכספים בעצמנו, אני הוצאתי סכומים של מיליונים, כמעט 20 מיליון שח, אני מדברת על דברים שאי אפשר בכלל לחשוב, את יודעת, הקמנו כיתות כוננות, רק 20 אלף שח, יש לי 41 יישובים, 20 אלף שח לכל כיתת כוננות זה 820 שח, התקנן עילה לנשקים, 150 אלף שח, מערכת קשר מועצתית.
תגידי, בסוף, בשורה התחתונה, השאלה אם אנשים מרגישים בטוח, אם את, כראש מועצה, מרגישה שאת יכולה לספק להם ביטחון?
אני חושבת שזה מאוד מאוד מורכב, וזה חלק מכמה דברים. קודם כל, חסר אמון, חסר אמון בכל מה שקורה היום בממשלה, בצבא, אנשים, בכל פעם שאת מדברת איתם, כולם רואים את התרחיש הגרוע ביותר, שזה השבעה באוקטובר. צריך להגיד שזה נכון, ובקו התפר המצב שלנו אפילו מורכב יותר, מכיוון שהיישובים לא רחוקים ברחק של קילומטרים, אלא מרחק של מטרים, של מאות מטרים, וזה קרוב, ואין זמן...
גם את מאלה ששומעים כל מיני חפירות וגדיחות, או שאת לא?
המועצה שלי מורכבת מ-41 יישובים, יש יישובים אצלי ששמעו, ואנחנו, גם זה למשל דבר שאף אחד לא ממן, הבדיקות שעשינו, ואירועים
מהסוג
הזה, עשינו, היינו צריכים לעשות לבד, גם המדינה עשתה, אבל זה לא הספיק לתושבים שלי, כיוון שהם דאגו, האם מה שהמדינה אומרת לנו זה נכון, לאור כל מה שקרה בצפון, כלומר נזכיר שבצפון נעשו בדיקות, אמרו שאין שום דבר, והיו כנראה. אז האמון נפגע, ואנחנו עובדים קשה מאוד כדי שהיכולת של תושבים לישון בלילה ולקום, ולעשות את הצו 8 שלנו, זה לשמור על השגרה גם בשעה כזאת, יישאר, ואיך עושים את זה? באמת, מציידים את היישובים במרכיבי ביטחון, דואגים שכל מה שנדרש יהיה ביישובים, החל מגדרות וחלה ב... מצלמות וחמלים שבוטלו וכל מיני דברים מהסוג
הזה. כולל העתירה שאתם מצפים לתשובה.
כולל העתירה שעוד לא התקבלה, ואני אגיד יותר מזה, ממש לאחרונה, אחרי שסוחבים אותנו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הם הגישו ממש לפני כמה ימים הודעה שהם רוצים להכין כללים, קריטריונים, כל מיני דברים הזה, שזה פשוט מצחיק, אחרי כמעט שנתיים שהוצאנו את הכסף, הם יעשו כללים ויקח להם 60 יום לגבש אותם. למה? אני לא יודעת. אגורה עדיין לא ראינו. וחייבים לדאוג לביטחון.
טוב, חייבות לסיים, אבל אני מניחה שעוד נחזור לזה. גלית שאול, ראש המועצה האזורית עמק חפר, אני מודה לך. תודה רבה, גלית.
תודה רבה, תודה שאתם
מעלים
הודעות, חשוב.
שלום. חזרנו עכשיו נעלי צפונה, התושבים אמורים לחזור, מה שנקרא, ב-1 במרץ, שזה היה אתמול, וגם בתי הספר, מוסדות החינוך אמורים להיפתח, לא בכל המקומות. אופר זפרני הוא מנהל בית הספר אורט, דן ציגר, קריית שמונה, שלום אופר.
אהלן,
שלום, שלום. בסדר, אני רוצה לשמוע מה קורה אצלכם, כלומר, אני מבינה שסגל ההוראה נמצא מהיום בבית הספר, ומה הלאה?
נכון, אנחנו ממש ככה, היום באופן רשמי החזרתי את כל הצוותים החינוכיים שלי לעבודה. אנחנו בסוג של שבוע הערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים עבור התלמידים בשבוע הבא, בתשיעי לחודש. כאשר המטרה של השבוע הזה היא באמת לוודא שכל הכיתות וכל האמצעים הטכנולוגיים וכל התוכניות וכל ההערכויות שלנו הן באמת נעשות על הצד הטוב
ביותר. מה שנקרא 1 בספטמבר.
ממש,
שלכם.
ממש. אנחנו עושים 1 בספטמבר, ותכף עוד 1 בספטמבר.
לגמרי, תכף פסח, תכף זה וככה.
נכון, עכשיו, נכון.
יפה. עכשיו, תגיד, אתה אומר, עושים את כל ההכנות, כל הערכות, יש מורים בכלל? כי אתה יודע, מורים, קודם כל, גם מורים היו מפונים.
נכון,
ויש מחסור
נכון.
במורים בכל הארץ, במיוחד בצפון, אז מה המצב?
אז ככה, קודם כל נגיד ש... משרד החינוך לא כפה על אף אחד לחזור, ואפשר לכל אחד להחליט, גם למשפחות וגם למורים, את האפשרות או להמשיך להישאר ולסיים את שנת הלימודים במקומות הפינוי, או לחזור לקריית שמונה. אני יכול להגיד שאצלי בבית הספר, הרוב המכריע של המורים בחר לחזור, ממש למעלה מ-90% מהמורים חזרו.
שזה אנשים עם ילדים, כלומר עושים את כל המעבר בחזרה.
נכון, נכון, עושים את כל המעבר בחזרה, ובאמת השבוע הזה כולם חוזרים, ההתארגנות היא בעצם לא רק לבית הספר, היא גם לאנשים עצמם, את יודעת, לחזור לבית, לראות שהכל בסדר, שהכל נקי, לסדר, לארגן, להתרגל, אז אצלי מבחינת כוח אדם אני במצב טוב יחסית, רוב המורים שלי חוזרים, וגם אני מעריך שהרוב המכריע של התלמידים יחזור.
כמה תלמידים יש לך, עופר?
לי יש קרוב ל-1400 תלמידים.
וואו,
אני מעריך שלמעלה מ-1000 יחזרו ביום ראשון.
יפה. ואלה שלא, כלומר, נותנים להם את חופש הבחירה לחזור אולי ב-1 בספטמבר באמת.
נכון, נכון, נכון. זה כל אחד עושה את ההחלטה שלו. יש ילדים שהשתלבו בבתי ספר רגילים, ממש רגילים, וההורים והילדים מעדיפים לסיים את השנה שם, לעומת הרבה מאוד תלמידים, 1,000 מהתלמידים שלי היו בבתי ספר הרעים,
כן.
בתל אביב ובטבריה, אז ביי. כך שאם בית הספר פה נפתח, אז הם לא חווים עוד איזושהי טלטלה, הם עוברים פשוט מתל אביב או טבריה לקריית שמונה, עם המורים שלהם ועם החברים שלהם. אני... מכאן שהמעבר עבור חלק גדול מהם הוא לא כזה דרמטי.
אוקיי, אני כן רוצה מתאפשר. לשאול אותך, אבל אופיר זפרני, אנחנו יודעים שתושבים מתלבטים, ואנחנו רואים מה המצב במטולה, במנרה, במרגליות
נכון.
וכו', וגם קריית שמונה לא מלאה עדיין לגמרי.
נכון, נכון.
אתה שלם עם ההחלטה הזאת?
תראי, אני אגיד לך מה. השאלה הזאת, שאלת מיליון הדולר, תראי, כל המלחמה הזאת, זה היה אסופה של בלטמים ואי ודאות. אני שלם עם דבר אחד, אני מבין שאנחנו צריכים לחזור הביתה, משום שככל שהזמן נקף ועבר, יותר קשה לחזור, משום שאתה מתרגל, ומשום שאתה כבר קונה לעצמך איזה שהם חיים חדשים, אתה מתרגל לסביבה חדשה, וכל יום נוסף לדעתי פשוט גורם נזק. אז בראש ובראשונה היה העניין הביטחוני, אבל once שמשרד הביטחון, הצבא, החליט שקריית שמונה ירוקה
סומך,
ובטוח...
ואתה סומך.
כן, כן.
מה מצב התלמידים?
אוי לנו אם לא נסמוך.
לא, זה ברור. בסדר, 100%.
זה
התלמידים,
זה הצבא שלנו, זה המדינה
זה
שלנו.
זה המיליון וחצי דולר. מה מצבם? כי נפשית זה סיפור.
זה אנחנו... לא הולך להיות פשוט. אני אומר את האמת, זה הולך להיות מורכב. התלמידים שלי חוזרים אחרי שנה וחצי של טלטלות, של מעברי דירות, של החלפות של סביבות חברתיות, של פערים לימודיים שנפתחו, ואנחנו עוד נגלה את זה תוך כדי תנועה. גם המורים שלי חוזרים חוויות דומות, בסוף נכון. גם המורים שלי היו מפונים עם המשפחות, עם החוויות הפרטיות שלהם. השילוב הזה הופך את המשימה של החזרה למשימה מורכבת, אבל באותה עוצמה אנחנו מבינים את החשיבות, והמורים שהם גיבורים בעיניי, אנחנו עושים את הכל, הנה אנחנו יוצאים עכשיו לשלושה ימים, שבהם אני הולך ככה גם להכיל אותם, להקשיב להם, לפנק אותם, אבל גם לתת להם את הכלים לחזור, וגם לסמן את החשיבות שיש להם בחזרה, הם הקטרים של האירוע.
בהצלחה ענקית, אופיר זפרני נעקוב, מנהל בית הספר אור דנציגר, קריית שמונה.
כן, רק ברשותך, אני באמת רוצה להודות, זה היה מבצע מטורף, מחוז צפון נערך משוגע, עיריית קריית שמונה, רשת אורט, כולם, ואני בטוח שביחד נעשה ונצליח, אמן
מעולה,
ואמן.
מעולה, הלוואי. תודה רבה, אופר, אופר זפני.
תודה, תודה.
תודה בקשה. רבה. לי. והנה מצטרף אלינו ישראל כהן, קול ברמה, ידידנו, שלום ישראל.
שלום וברכה.
שלום, שלום. אנחנו יודעים שמהיום מופסק הסבסוד של מעונות היום לאברכים חייבי גיוס, מה שנקרא משתמטים. מה קורה מהיום והלאה? כלומר, איך מסתדרים ישראל?
זה סיפור, זה בעיית הבעיות. תראי, אם הסיפור של הגיוס, זה, את יודעת, יש מסע ומתן ו... הקואליציה מנסה להביא חוק כזה, החרדים חוק אחר, האופוזיציה מתנגדת לכל חוק, סיפור שלם, הסיפור של המעונות זה מה שמכה בסוף בכיס של כל אחד ואחד מהמשפחות, ואני מדבר על אלפי משפחות בציבור החרדי. כי בסופו של יום, את יודעת, ילד אחד, ברגע שזה שני ילדים, וזה קופץ באלפים, אז כל משפחה חרדית ממוצעת צריכה לשלם, שהאישה יצאה לעבוד, צריכה תהיה לשלם עוד 2,000 שקל.
כמה נשים הולכות לוותר על העבודה?
אני, להערכתי, עוד פעם, בחודש הראשון אנחנו לא נראה את זה, כי חלק יספגו את זה, חלק המעונות יספגו, חלק המשפחות עצמם זה, אבל לדעתי עוד חודשיים, שלוש, אם אנחנו נראה שאין שינוי, אנחנו נתחיל לראות מאות משפחות שיבטרו על המעון, או חלקם יבטרו על העבודה. מה זה אומר? אחת שהשעות שלה היא בעבודה, היא תוריד לאט לאט מהשעות אחרות, ייקחו למעון בלי פיקוח, מעון שהילדים בו בדירות, בצורה, לא יודע, הרבה פחות אחראית.
Okay. עכשיו תראה ישראל, אני לא יודעת אם קראת היום כתבה בכלכליסט, אבל שם מספר שחר אילן על כל מיני קומבינות כדי כן להמשיך לקבל את הכסף. למשל, לבקש הנחה בתור שכיר, לפתוח עוסק זעיר, להירשם כבן זוג שעובד אצל האישה וכולי, אין סוף להמצאות. כמה אתה מודע לזה? כמה מדברים על זה ברחוב החרדי?
אין על זה דיבור ושיח. תמיד יהיה, את יודעת, גם היום, גם במצב רגיל, תמיד יש את הכאלה עם הראש שזה שמנסים, ואת יודעת.
לא, כי יודעים להסתדר.
נכון, נכון, אבל אני חושב שזה בשוליים. בסופו של דבר, רוב האנשים גם לא יקחו סיכון, גם לא יתחילו לרוץ ולחפש כל מיני פתרונות אלא אם מישהו באמת פותח איזה עוסק זעיר, אז יודעת, הוא ממילא רוצה לפתח עוסק, אז במקום עוסק מורשה, יפתח עוסק זעיר, אבל נניח, אבל אני חושב שזה בשוליים. זה לא הולך להיות, זה לא פתרון שבאמת אפשר, שאלפים יכולים להשתמש בו.
אני חושבת שכל רואה חשבון הכי ממוצע שיש, יודע לתת כמה פטנטים כאלה. זה לא איזה חוכמה גדולה.
אז אני אומר לך עוד פעם, לדעתי זה בשוליים, אבל לא שפשוט עכשיו אנחנו נראה משפחות, זה משפחה של אברך, שהאישה יצאה לעבודה, יש להם קשר עם רואי חשבון, היא מקבלת את התלוש שלה בעבודה, הוא מקבל את ה-1,200 שקל שלו בכולל, כי זה המשכורת שבערך מקבלים 1,200 ל-1,400 שקל, בכולל ממוצע. אז בסדר, מפה ועד הקומבינות האלה, ולהשתמש ברואי חשבון, לא מדובר פה באנשים של משכורות של 20,000 שקל בחודש, אז זה נראה לי רחוק קצת, אבל את יודעת, יכול להיות שבשוליים אנשים יעשו את זה.
אוקיי, עכשיו בוא נתקדם עוד, כי זה הכל מאותו דבר. לסיום תגיד לי, כספים קואליציוניים לא עברו היום לבקשת גולדקנופ, איפה זה עומד?
תראי, אני חושב שביבי כן מחפש איזשהו פתרון, כן הסתדר עם גולדקנופ. נכון שגולדקנופ מבודד וכרגע לפחות לא מייצג את דגל התורה ושעת, ואולי גם חלקים באגודת ישראל, שאני כן שומע שאדמור מגור שולח משלחות לרבנים אחרים כן לשכנע לנסות להתנות את התקציב בגיוס. כרגע זה לא ניצב על הפרק מבחינת ש"ס ומבחינת דגל התורה, ואמרתי גם חלקים באגודת ישראל,
כן.
אבל נתניהו יודע שאם אחד נופל או אחד יתפטר, אז זה יכול ליצור איזושהי דינמיקה, גם אם לא מהיום למחר, ליצור איזשהו סדק רציני בגוש של ה-64, שהוא כל כך שומר עליהם מ-2019, הגוש הימין, כן. ולכן אני מעריך שהוא יעשה הכל כן כדי...
אוקיי. ישראל כהן, נעצור כאן, תודה רבה, המשך יבוא, קול ברמה, להתראות ישראל. שלום שלום, פרסומות ובורסה. חזרנו, הבטחנו בורסה, אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, אלן אמיר.
שלום שלום,
שלום שלום. טוב, אז תראה, יום שהתחיל בירידות ככה של עד אחוז, מסתיים בירידות של שליש, חצי, מה הסיבות?
כן, מאוד מעורב, זה אפילו ככה חלק מעל האפס, כמו התל אביב 90 שגמר בעשירית מעל, 35 בחצי אחוז למטה, בנקים ב-4 עשיריות, מה שמאפיין את היום זה מחזור עסקאות נמוך ביותר, 500 מיליון, 540 מיליון שקל.
וזה תמיד בימי ראשון.
זה נורא, זה כאילו, זה סוג של הם מחכים לרפורמה שהולכת להיות, שימי שישי יהיה מסחר, כמו בעולם, וראשון לא יהיה מסחר.
טוב, אבל זה בסדר, זה עוד יש זמן לדבר הזה.
כן, עוד יש זמן, זה אמור להיות, אבל לא כל כך רחוק הסיפור הזה, כי זה עבר.
אז מעניין, יפה. עכשיו רק תגיד, כמה אנחנו מושפעים ממה שקורה בארצות הברית, שם שמח והציבור לא כל כך נותן אמון בבורסות וכו'.
זה היה בארצות הברית היה מסחר בסוף שבוע מאוד מעניין, זה התחיל בירידות, התחזק אפילו, ואז בסוף ככה, הופ, ככה ממש...
נכון, אבל יום קודם היו נפילות, אז זה מאוד תנודתי.
עליות חזקות היו.
ביום שישי, אבל חמישי היו נפילות, אז זהו, זה תנודתי מאוד מאוד.
זה סוג של כזה בלבול כזה, לאיפה זה הולך, יש סקטורים שלמים שהם ירדו מאוד חזק, כמו המוליכים למחצה, שיכולים עכשיו לעצור, אולי לעשות איזשהו תיקון, אבל בגדול, המבחן הגדול הולך להיות באירופה, אירופה תחת מתקפה אמריקאית, טראמפ והמשטר, אוקראינה, זה יהיה מאוד מעניין איך זה יגיב. אגב, ברור שבאירופה ימשיכו להוריד את הריבית באירופה, כי יש להם בעיות כלכליות קשות.
בארצות הברית בינתיים לא.
לא, אצלנו לא, וגם כנראה בארצות הברית.
לא, זהו, אמרתי, ארצות הברית בינתיים לא, בדיוק. כלכלית. כן.
אז יהיה הרבה מאוד היוודאות לגבי הדברים האלה, ואין הרבה השלכה כרגע בין אירופה לישראל, בעיקר דרך ארצות הברית, ופה היום דווקא לא ראינו יותר מדי השלכות כאלה.
אוקיי, אמיר אייל, תודה רבה, אנחנו מסיימים.
תודה לכם.
איפה הכסף? עורכת יעל אלון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איציק אהרון, בדיגיטל אחיה כהן, עופר אוקון, ואליעזר בן יהודה. אריאל דד, שלום.
שלום ענת.
טל שלב, שלום.
שלום.
ולכם שלום, להתראות.